רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות תיאטרון ירושלים, שעורכת עצם העניין, סדרת מפגשים עם האנשים המעניינים בישראל, בנושאי מוזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, אומנות, קולנוע ועוד. קחו למשל את כך כתבתי את ירושלים. סופרים כתבו בירושלים ועל ירושלים מאז ומעולם. במסגרת הסדרה, סופרות וסופרים מהידועים והמשפיעים ביותר בישראל, למשל א' ב' יהושע, מאיר שלו, שרית ישי לוי וצרויה שלו, יספרו על ירושלים ביצירתם. יחד איתם ננסה להבין מה יש בעיר הזאת שמצליחה להיות בו בזמן מושכת ומעוררת השראה מצד אחד, אבל גם מעוררת שאלות ותהיות מהצד השני. וזה לא הכל. תוכלו למצוא גם את סדרות המפגשים האוצר של האוצר בתחום האומנות, מפגשים עם אנשים מופלאים בתחום הפילוסופיה, שמן הולך לפניהן בתחום הספרות ועוד. היכנסו לאתר תיאטרון ירושלים, jerusalem-theater.co.il, ואל תשכחו לספר להם ששמעתם עליהם ברשת עושים היסטוריה.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. האם אתם מוכנים למכור את הפתק שתשימו בקלפי? ואם כן, כמה לדעתכם הוא שווה? $100? אולי $1,000? לא למחירה, נכון? אבל כמה לדעתכם שווה התודעה שלכם, או יותר נכון, הזכות לשחק בה בלי שבכלל תדעו? זה לא מדע בדיוני, זה מה שקורה כל פעם שאתם מסתכלים בנייד, והזמן הזה רק הולך ומתארך. כל פעם שאתם מרימים את הראש מהספה אחרי שהסתכלתם בטלפון, אתם חוזרים קצת אחרת בלי שבכלל שמתם לב. פעם השתכנעתם לעשות ניקוי לספה, לקנות בגד או לנסוע לחופשה, ולפעמים אתם חושבים קצת אחרת על נושא מסוים, כי ראיתם מידע שמאוד קומם אתכם, או שרק נטעו בכם ספק על משהו שעד עכשיו האמנתם בו. אז זהו, שבדרך כלל המידע הזה לא מגיע אלינו סתם, מישהו שילם עבור זה. אז היום ננסה להבין מה יכולים לעשות פוליטיקאים עם כסף ברשת, וזה די מפחיד. אז ילווה אותנו ליאור חורב, יועץ אסטרטגי שמתמחה באסטרטגיה פוליטית ברשת. שלום ליאור.
שלום, שלום.
אבל קודם נשמע את דרור גלוברמן, שהוא העורך הראשי של נקסטר, איך הוא רואה את התופעה של התודעה הכוזבת ברשת.
בואי ננסה לתאר את האינטרנט כמו שהוא באמת מהזווית שלנו המשתמשים, אוקיי? אנחנו יושבים בתוך חדר, מוקף במראות חד-כיווניות, אנחנו לא רואים כלום, אבל כולם רואים אותנו. מאחורי המראות האלה יש בינה מלאכותית, כל אחת מופעלת על ידי חברה אחרת, זאת של פייסבוק, זאת של גוגל, זאת של אתרים אחרים, וכולן מסתכלות אלינו, מודדות אותנו, מבינות אותנו, ממש לנימי הנימים של הדברים שמפעילים אותנו, והכל במטרה אחת, להבין אותנו לעומק ולהפעיל אותנו, תוך כדי שהן לוחצות על הכפתורים האלה בתוך האישיות שלנו.
אז הרמת המסך הזו החלה עם התפוצצות פרשת קיימברידג' אנליטיקה, שוודאי שמעתם עליה בתקשורת לא מעט, אז אם עוד לא הבנתם במה מדובר, דרור מסביר, מי שכבר מכיר יכול לרוץ קדימה.
הסיפור הוא בעצם להבין מה מפעיל אותך. אותך המשתמש בפייסבוק. איך משכנעים אותך לחשוב משהו, לפעול, ללחוץ, לגעת, להשתמש כמה שיותר. לכל אחד יש מטרה אחרת. פייסבוק רוצה שתשתמש כמה שיותר. חברות אחרות רוצות למכור, וחברה כמו קיימברידג' אנליטיקה רוצה לשכנע אותך לבחור במועמד שלה, או לא לבחור במועמד היריב. במקרה הזה, קיימברידג' אנליטיקה בעצם השתלטה על מחקר שעשה מדען בשם אלכסנדר קוגן, שהצליח בעזרת שאלון של 100 שאלות וולונטרי שאנשים עשו בשמחה בשביל הכיף שלהם בפייסבוק, הוא הצליח לפענח את האישיות שלהם. הוא הצליח לפענח 5 רכיבים ספציפיים בעזרת זה ובעזרת המאפיינים של השימוש שלהם בפייסבוק. את המחקר ואת הדאטאבייס הוא מכר לקיימברידג' אנליטיקה, שקנתה את זה וקיבלה אישור להשתמש בזה כאילו היא חברת מחקר אקדמי, מה שהיא לא. פייסבוק אמנם גילתה את זה באיזשהו שלב ודרשה ממנה למחוק, אבל הם לא עשו את זה, להפך, הם הרחיבו את הגישה והגיעו ל-87 או אפילו יותר מיליוני אנשים בארצות הברית. אז הם הבינו אותם, זה שלב ראשון.
אז על כל בן אדם, בואו רק ננסה להבין, מתוך אותם 87 מיליון אנשים, על כל בן אדם הייתה להם לצורך העניין תיקייה, שבה הם יודעים בדיוק מה עובד עליו, מה לא עובד עליו, מה מגעיל אותו, מה מפעיל אותו, זה מה שהיה להם פחות או יותר במסד נתונים שלהם.
בעצם הם הצליחו לפתח פרופיל פסיכולוגי של כל אחד מ-87 מיליוני המשתמשים האלה שאליהם הם הגיעו. פרופיל פסיכולוגי שנשען על יסודות מסוימים שכן נגלים בפייסבוק וכולי, אבל הם בהחלט לא קשורים לשום דבר ממה שאנחנו חשבנו שסיפרנו על עצמנו כשנרשמנו. זה לא קשור לזה. זה קשור לאיך אנחנו מתנהגים ומה מפעיל אותנו באמת מבפנים. אחרי שמגלים את זה, לדוגמה, הם הצליחו לחבר לייקים מסוימים לסדרות או לספרים מסוימים לתכונות אופי. מי שאוהב, נגיד, משחקי הכס, יהיה אדם יותר מופנם. מי שאוהב ספר מסוים, יהיה אדם יותר מוחצן ויותר פתוח לרעיונות חדשים. וככה ניתחו כל אדם ואדם, נתנו לו פרמטרים, לאיפה האישיות שלך נמצאת. הדבר הבא זה לרתום את המידע הזה לצרכים פוליטיים. להבין איזה נקודות מפחידות אותך, מה מלחיץ אותך, ואיך אני יכול לשנות את התנהגות שלך על ידי זה שאני אמציא או אכין קמפיין ספציפי לך. והם הכינו המון המון קמפיינים לפי תת קבוצות, במטרה להשפיע כל קבוצה על מה שמפעיל אותה.
אז שלום ליאור, מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
בסדר גמור, כמה קמפיינים אתה מנהל עכשיו במקביל אחרי לפני שיחתנו?
כרגע אני חושב שאנחנו מנהלים 7 קמפיינים של התמודדות לבחירות, ועוד לפחות 2 מצבי משבר, אחד בארץ, אחד בחו"ל.
לא משעמם לך, אז תראה, מי שחשב שהפוליטיקאים יפתחו עיתון, יראו את פרשת קיימברידג' אנליטיקה, ויגידו, אוי אוי אוי, זה היום ונורא, מי חשב על התרמית הנוראה הזאת? כנראה לא מכיר פוליטיקאים, כי מה שזה באמת גרם להם להגיד זה, איפה אני משיג את זה? אני רוצה גם.
פוליטיקאים רוצים להיבחר. בסוף פוליטיקאי נשפט במשחק של 1 או 0, נבחרתי או הפסדתי, והפיתוי לנצח או הרצון לנצח בדרך כלל גובר. אנחנו רואים את זה גם בסוגיות מימון וגם בסוגיות של מוכנות לבצע דברים שהם לאו דווקא, בוא נגיד, לא אתיים או לא חוקיים, והטכנולוגיה היא פיתוי אדיר. משום ש...
כמה מהקמפיין היום של פוליטיקאי ממוצע הוא מבוסס רשת?
כמעט כל קמפיין היום יהיה בו מרכיב רשת דרמטי. ההבדל הוא שקמפיינים נורמליים השתמשו במאפיינים שיווקיים מסחריים שקיימים, שהם מוצרי מדף, וככל שהקמפיין הוא גדול יותר, יש מה להרוויח יותר, יהיו מוכנים גם להשתמש בדברים אחרים. אני יכול לומר היום שאין קמפיין שהוא לא מבוסס רשת. השאלה, באיזה כלים משתמשים?
ובאיזה היקפים גם.
זו עדיין שאלה כספית. אין ספק, לפני 5 שנים, רוב הטכנולוגיות שאנחנו נדבר עליהן היום היו בבעלות מדינות. היום הם כבר בבעלות חברות גדולות, זה פוליטיקאים בעלי אמצעים. זה השינוי הגדול. הטכנולוגיה, ככל שאנחנו מתרחקים מהמועד של ההשקה שלה, הופכת להיות זולה ונגישה יותר.
אוקיי, אז בוא ננסה להבין, קודם כל, איך עובד קמפיין רשת. השלב הראשון, כך למדתי, זה הנושא הזה של התרגות, הצביעה של האנשים ברשת. בעצם האיתור של האנשים שאתה מחפש להגיע אליהם, כי הרי אם דיברנו על זה שהכל זה כסף, אז אם אתה תפנה ל8 מיליון אזרחי מדינת ישראל, אתה אולי תוכל לפרסם לכל אחד איזה רבע מודעה. אם תגיע ל1,000 שאתה צריך, כבר תהיה הרבה יותר יעיל.
כל קמפיין רשת מבוסס על אסטרטגיה. האסטרטגיה קובעת בעצם מי הסווינג ווט שלנו, מי האנשים שאותם בצדק אמרת אנחנו רוצים לשכנע. זה לא רק שאלה של יעילות כלכלית, זה גם שאלה של היכולת לכוון את המסרים. אחד השינויים הגדולים בקמפיינים במאה ה-21, שהם הפכו להיות מיקרו-סגמנטליים. לא מדברים אל ציבור, מדברים אל ועד הבית ברחוב הקרמון 12, שמה שמטריד אותו זה מצוקת החנייה, ומדברים אל תושבי בת גלים, שמה שמטריד אותם זה שאלת הביוב שזורם אל הים, וכל אחד מקבל את לא רק את התרגות הגיאוגרפי, הדמוגרפי, גם את התרגות במסרים. ובאמת התרגות הוא דבר מאוד מאוד מעניין, משום שאיך אתה מתרגט? פעם היינו נזרים בכלים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מעמד סוציו-דמוגרפי, כל היה מתחלק לפי קלפיות.
או במילים אחרות, הנחת שאם גבר הוא בגיל העמידה והוא אשכנזי והוא גר במרכז הארץ, אז הוא יצביע במפלגת העבודה.
נכון, אבל אחד הדברים שהתרבות המיקרוסגמנטלית מאפשרת, היא לחלוטין לצלול למעמקים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, אני רוצה לדעת גם איזה קבוצה הוא אוהד, אם הוא אוהב כדורסל או כדורגל, מה הרגלי הקנייה שלו, איפה הוא צורך את המידע שלו, ובעיקר מי משפיע עליו. ומעגלי השפעה, אם פעם היינו אומרים ועד העובדים הוא מעגל השפעה גדול, כי הוא קובע את הנופש ואת החופשות ואת קרן הפנסיה, היום מעגלי השפעה זה מי הם החברים שלי בפייסבוק.
אז מיד נגיע על איך משפיעים על אותם אנשים, אבל עוד לפני זה איך מוצאים אותם. אז מה אתה עושה היום ברשת כדי למצוא אותם?
הרשת מאפשרת לנו היום רמה מסוימת של תרגות. הרמה הזו היא לא מספקת עבורנו, עבור היועצים האסטרטגיים. ואנחנו מחפשים רמות תרגות הרבה יותר מפולחות.
שזה אומר שאתה יכול לדוגמה לדעת מי כתב את המילה ליכוד, איך אתה עושה את
נכון,
זה בפועל?
מה שאני עושה בפועל היום, וזה כן חוקי, אני מלביש למעשה על ניטור הרשת מנועים לינגוויסטיים, מנועים שמבוססי שפה, שמאפשרים לי דרך השפה לדלות הקשרים, ואני גם בודק את קשרי הגומלין בין אותה דמות בפייסבוק לבין הקהל שסובב אותו. מי הם החברים שלו, כמה מהחברים הם חופפים, כמה מהם משתמשים באותם ביטויים לינגוויסטיים, איזה סוג של צריכת תוכן הם צורכים, ואני גם רואה מי משפיע על מי. ואז אני בעצם בונה מפה, כמו מפה אסטרולוגית, אבל אני בונה מפת הקשרים חברתיים, שאותה אני רואה בעצם מנצל לצרכים מניפולטיביים. זאת אומרת, מי הוא הצינור האינפורמטיבי הכי טוב כדי להעביר לך תוכן מסוים, אחד לשירי האמין, ושניים, שאת תחשבי שהוא גם מקור שאת סומכת עליו.
רק שנדגיש שכשמדובר במפלגות, זה הרבה יותר קל, כי הם לוקחים את רשימת המתפקדים, מצליבים אותה עם הפרופילים בפייסבוק, ואז הם יכולים לטרגט רק את האנשים האלה. אבל
זה מאוד בעייתי, משום שקחי למשל את הליכוד, אנחנו יודעים שלליכוד יש מתפקדים ביישובים שאין להם הצבעה לליכוד. לליכוד יש מתפקדים למשל בהתנחלויות, שמשחקים את המשחק הפנים ליכודי, אבל הם לחלוטין לא מצביעי ליכוד בבחירות הכנסת. אותו דבר במפלגת העבודה, ביישובים ערבים.
אבל אני עדיין אצליח להגיע להם ברשת.
אבל השאלה למה להגיע להם, הרי חלקם הם בכלל מצביעי הבית היהודי. הם רק משחקים את המשחק הליכודי כדי לבצע השפעת פנים. הדבר הזה של היכולת לטרגט בפריימריז היא מצוינת, אבל להשיק מפריימריז לבחירות כלליות זה מאוד מאוד בעייתי. למשל, אנחנו יודעים שאם את בודקת את השיח הרשתי על מירי רגב, אז השיח הרשתי כלפיה הוא מאוד שלילי, אבל אם את תטרגטי רק את השיח הרשתי של מתפקדי הליכוד, הוא אחר לחלוטין.
אז המפתח, דבר ראשון, זה איך אתה מוצא את האנשים, משקיעים בזה הרבה מאוד זמן, ואתה אומר שהמערכות הולכות ומשתפרות ומתקדמות, היום אתה לא מתבסס רק על ה... פילוח הבסיסי של פייסבוק, של גיל, מקום מגורים,
אני לא מסתמך עליו בכלל.
אתה לא מסתמך עליו, פוליטיקאים בארץ כן.
בוודאי.
כי אין להם את המערכות.
מה שאתה יכול לקבל בחינם, אתה עושה בחינם. המערכות האלה, מה שיפה בהם, שאני גם יכול לייצר את החוקיות בעצמי. זאת אומרת, אם אני אמצא 10 אנשים דומים, שאני כבר יודע שהם מצביעי מפלגת העבודה בחיפה, או מצביעי הליכוד בראשון לציון, המערכת יודעת להסיק את ההקשרים האלגוריתמיים מהם, ולגזור את המאות ואת אלפי האנשים הנוספים שעונים לאותם קריטריונים.
וזה מערכות שפוליטיקאים בארץ משתמשים בהם?
אני חושב שבארץ מעט מאוד עדיין, הם עדיין יקרות למערכת הישראלית, בוודאי למי שמשתמש כחוק במימון המפלגות, אבל למערכות שבבחירות בעולם, בוודאי, דרום אמריקה, ארצות הברית, חלקים מאירופה, ואני מניח שזו רק שאלה של זמן עד שזה גם יגיע לארץ.
והן מבוססות...
אגב, טכנולוגיות ישראליות, כן.
בוודאי, והן מבוססות שפה, זאת אומרת, אם אני התבטאתי בנושא מסוים, אם אני הבאתי אהבה או סלידה, או מנושא מסוים, בדברים שכתבתי, או בדברים שעשיתי להם לייק והיו כתובים, אתם יודעים לנתח את זה.
תוכן שפה, מנויים לינגוויסטים, אנחנו מפעילים...
וזה לא ליאור חורב יושב וקורא.
לא, זה המחשב יושב וקורא. אנחנו מפעילים, כן, מעט מאוד אנשים, שאנחנו קוראים להם סייבר אופרטיבס, מפעילים, משום שיש בעיה אחת לשפה. לא תמיד אתה יודע לקטלג עם משהו חיובי או נגטיבי, מה אתה עושה עם משהו ניטרלי או ציני.
ציני, בוא לטוויטר.
בדיוק, ואז מה
שמה... מי שיגיע מחול will get it all wrong, כמו שאומרים.
נכון, ולכן מה שקורה, בעיקר אם הוא עושה תרגום בגוגל, אבל מה שקורה במקרה כזה, המערכת מציפה לנו את אותם הקשרים שהיא לא יודעת לנטר, ואז באמת מפעילים אנושיים, מסווגים אותם.
אז אני אגיד לך מה אני יודעת לפחות מהפוליטיקאים בארץ, בכתבה שעשיתי לא מזמן לחברת החדשות, שהיא main day job שלי. שהם באמת משתמשים נכון לעכשיו בפילוח של פייסבוק, והם עושים את זה באמצעות המילים הבסיסיות, הגיל, כמו שאתה אומר, הפוליטיקאים שהם עשו להם לייק, דברים מהסוג הזה, זה בינתיים, אבל כמו שאתה אומר, לאחרונה גם חשפנו עוד ועוד מפלגות, לוקחות חברות הרבה יותר מתוחכמות, הרבה יותר ככה יעילות, ונעסוק בזה גם בהמשך. אז אוקיי, נגיד עכשיו אנחנו יודעים את מי אנחנו מחפשים, אגב אנחנו לא נחפש בהכרח את התומכים, שווה להדגיש, ואנחנו לא נחפש בהכרח את המתנגדים מאוד, אנחנו נחפש את המתלבטים.
נכון, אבל זה שוב, זה...
אתה לא תשקיע כסף במישהו ביביסט צרוף, אם אתה ביבי.
נכון, אבל... זה נכון, אבל לעומת זאת, יש מקרים שאנחנו דווקא כן פועלים בקרב המתנגדים, למשל, כדי לייצר העדפות שמזיקות לבייס. זאת אומרת, אם ניקח למשל דוגמה קונקרטית מהבחירות בארגנטינה, אחד הדברים שליוו את מערכת הבחירות האחרונה בארגנטינה היה משבר כלכלי אדיר. ארגנטינה הייתה בעצם בפשיטת רגל, ומה שעשינו חזק מאוד, זה הפצנו תמונות של תורים ליד כספומטים, והקפטנו להפיץ את זה דווקא בקרב המתנגדים לאותו מועמד שעבדנו עבורו, כדי לייצר איזושהי תחושה של חוסר נוחות, של אי נחת, להוריד קצת את האוויר מהמפרסים.
כדי שהם לא יבואו להצביע.
לא יבואו להצביע, או יהיו פחות פעילים. גם דלגיטימציה, או תחושה של פגיעה במידת האהדה, גם היא לפעמים חשובה. אין ספק אגב שחלק גדול, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, מהמעורבות, מאחר והיא לא מזוהה, אז היא גם נחזית להיות מה שהיא לא. זאת אומרת, היא נחזית להיות הקמפיין הנגדי, למרות שהוא לא באמת הקמפיין.
אבל בכל זאת הקבוצה הבסיסית, קבוצת המתנדנדים,
נכון,
בדרך כלל. בדיוק, ראינו את זה גם בבחירות בארצות הברית. אז אוקיי, הגענו אליהם, או לאלה שאתה דיברת עליהם, וזה בסדר גמור, מה אני עושה איתם? הנה אני יודעת מי הם, הרי אתה יודע, לי יש בראש, אני כזאת 90's או לא יודע, תחילת ה-2000, שכשאומרים פוליטיקאים קונים פרסום ברשת, אז אני אומרת, בטח קפץ לי איזה פוסט ספונסרד כזה, או איזה באנר מביך כזה, אבל לא בזה מדובר, לא. צריך למחוק את העניינים האלה מהתודעה.
הוא המלך, הוא המלך, הוא המלך. זאת אומרת, מה שאנחנו עסוקים היום, אנחנו עסוקים בלהפיץ תכנים, תכנים שהם נחזים להיות תכנים לגיטימיים, אינטואיטיביים, לחלוטין לא חומר פרסומי. היום יש רגישות מאוד גבוהה לגולשים להבחין בין חומר פרסומי או לא, מה שהם לא מבחינים, ואגב, על זה יש סטטיסטיקות מובהקות, הם לא מבחינים בין ניוז לפייק ניוז, והם לא מבחינים בין תוכן ניטרלי לבין תוכן מטעם. ולכן המטרה היא להפיץ תכנים. הרבה מאוד פעמים, אגב, תכנים לגיטימיים שפורסמו. בעיתונות ידועה, באתרי אינטרנט ידועים, בערוצי חדשות, בהבדל אחד. אני עורך אותם כמו שנוח לי, ואני לפעמים משנה להם את הכותרת.
אגב, אתה לא חייב לערוך אותם, אני רואה על עצמי שאני מפרסמת, הרי אני חוטאת בזה שאני תוקפת את כולם הרי, ואז אני רואה עד כמה הם עושים לי פאבליקיישן, כאילו הם לוקחים את הפרסום שלי, ופתאום אני רואה שכל יש עתיד העיפה אותו ברשת, או הפוך, הליכוד או כדומה, אז הם בסך הכל לוקחים משהו קיים, הם לא צריכים איזה בוט או איזה אבטר או מישהו מזויף בשביל זה, הם כבר לקחו את מה שקיים.
הדבר יפה במערכות הללו, שהם באמת מתחקות אחר שיח אינטואיטיבי. מה ההבדל בין ריץ' לבין אינפלואנס? בין פריסה והגעה לקהלים רבים לבין השפעה על קהלים. ההבדל הוא עצום. אני לא מודד כמה אנשים ראו, אני רוצה למדוד כמה אנשים שינו דעה. ובשביל זה אני חייב לתת להם את התחושה שהם צורכים את התוכן באופן רצוני ולא באופן שנכפה עליהם.
אגב, איך אתה מוכיח ללקוח ששינית דעה? חוץ מיום הבוחר בקלפי?
להפך, אני יכול להוכיח היפה ברשת שאתה יכול להוכיח בכל רגע נתון. אתה יכול באמצעות דוחות פשוטים של sentiment analysis להראות את השינוי של הסנטימנט.
איך?
אתה מודד בדיוק דרך אותו מנוע לינגוויסטי, אם השיח הוא חיובי או שלילי או ניטרלי, ואם הוא השתפר או הוא רע. אתה יכול על בסיס יומי, שבועי וחודשי, להראות בכמה עלתה החשיפה, באיזה הקשרים החשיפה הייתה חיובית, שלילית או נגטיבית, ואתה יכול למדוד את הסנטימנט. האם זה בהכרח יכריע את הבחירות? לא, כי עדיין לא כולנו חיים ברשתות החברתיות, אנחנו נוטים לשכוח את זה. אבל ברשת אני יכול להוכיח בכל רגע נתון את מידת היעילות והאפקטיביות.
כן, אבל אתה יודע, הרבה אנשים לא מגיבים למידע באיזשהו צד שהם עושים, לא עושים לייק, הם לא משתפים, הם לא חדומה, אבל אולי בראש שלהם ככה, זה משהו, את זה אתה כמובן לא תדע.
אבל אני יודע למדוד עוד דבר. אני יודע למדוד אם הם ראו או לא ראו. כמה זמן הם התעכבו.
זה הריץ'.
לא רק הריץ'. יש הבדל בין זה שאת ראית טוויט, או ראית פוסט, לבין כמה זמן שהית עליו. אני יודע לעשות את האגרגציה, וגם לראות אם משהו משפיע.
ואתה תסיק שאם הסתכלתי עליו הרבה זמן...
קראת אותו.
קראתי אותו בסדר, אבל הוא
בהכרח... אני לא יודע להגיד אם הוא חיובי או שלילי, אבל אני יודע א' להגיד שבפירוש התעמקת בסרטון, לא ראית רק את ה-10 שניות הראשונות או רק את הטיזר. צריך לזכור שהרבה מאוד אנשים לא מגיבים בגלל חשש. הם עוברים מוניטורינג במקומות עבודה. ניקח למשל את ישראל. בישראל יש למעלה משני עמודים לבן אדם. אז מלבד, נוריד רגע את שאלת הבגידות והרומן מחוץ לניסויים, אבל תחשבי על אנשי כוחות הביטחון, למשל, שיש להם עמודי פייסבוק, אבל הם לא יכולים באמת להיות פעילים בהם, כי הם עוברים איזשהו מוניטורינג. כנ"ל אנשים אחרים
עיתונאים, אני לא מביאה דעות ברשת,
נכון.
זה נורא מצחיק, בגלל זה אני מקבל את הפרסומים של כולם, כולם איכשהו חושבים שאני לקוח פוטנציאלי.
ולכן אני אומר, אנחנו לא תמיד יודעים על כולם, אבל כן יש לנו יכולת למדוד, אגב אנחנו גם יודעים כמה אפקטיבי המידע שלנו, איך אני יודע בכל רגע נתון, האם נשקיע למשל כסף במידע מסוג מסוים או לא, אני יודע אם הציבור אהב אותו או לא. היפה בקמפיין ברשת שהוא לחלוטין פתוח לכל שינוי, לכל אדפטציה, אפשר להתערב בו במיליסקנד, וזה...
זה המערכות לומדות או אתה לומד?
המערכות לומדות ואנחנו לומדים באמצעותם. הסיבה שאנחנו נדרשים היום למערכות קיברנטיות, היא בגלל היקף הגולשים והיקף המידע. פעם יכולת לנהל בעצמך עשרה, עשרים איש כקבוצות עבודה ברשת.
מה הם... שקוראים לזה צוות תגובות.
כן, אבל זה בסדר, זה היום אגב עבר מהרשת לוואטסאפ. אבל כשאני נדרש למשל לעבוד בקמפיין עם 40 מיליון גולשים, עם 30 מיליון גולשים, ואני צריך להפעיל מיליון גולשים, רק מערכת קיברנטית יודעת לנהל.
אז אחרי שאמרת שיש אנשים רבים במדינת ישראל שלא יודעים את העמדות הפוליטיות שלהם, אז מה אתה עושה איתם?
אני בודק את מעגל הזיקות שלהם. עדיין ישנם כמה חוקים סוציולוגיים.
אז זאת אומרת, אם אחותי היא שמאלנית, אז...
יש כמה כללים סוציולוגיים שלא השתנו. אנחנו ברובנו נצביע בדומה מאוד להורים שלנו, הבית שלנו יהיה מאוד אפילייטד באזור הזה, בממוצע תמיד יהיה ילד אחד שהוא יהיה פורץ מוסכמות ויצביע בבית של מרץ לכאן החי, אבל בגדול אנשים יצביעו מצביעים ויצביעו שבטית. אז לכן גם מעגל ההקשרים הוא חשוב. סביר להניח שאדם שהוא שמאלני יתקשה מאוד לחיות אפיליישן שרובו ביביסטי קיצוני, כי לא יהיה לו נעים לחיות שם.
אוקיי, אז אנחנו יודעים מי האנשים, אנחנו יודעים מה חופשים, אתה מפיץ להם כבר מידע שמשרת אותך וצף ברשת, את זה כבר למדנו, מה עוד אפשר לעשות כדי להשפיע עליהם?
אני נותן להם חיזוקים.
הרי הם רואים רק את החברים שלהם
לכאורה. אני נותן להם חיזוקים, אני נותן להם את התחושה שהם בצד הנכון, אני נותן להם תחושה שהמומנטום החיובי נמצא במקום שנוח להם, אני נותן להם to feel good, אני נותן להם להרגיש מאוד טוב לגבי עצמם.
בדיוק מה זאת אומרת? איך אתה
עושה את זה? שהם נמצאים בצד המנצח, שהנה יש הרבה מאוד עיתונאים חשובים שהם מסכימים לעמדתם,
למערכת... אבל אתה מנסה לשנות את עמדתם.
עוד פעם, אני נותן להם הצדקה לשנות, אז אם אני רואה למשל שהם קראו ידיעה מסוימת, אני מביא להם עכשיו אנשים שבאים מהמיליה שלהם, שאומרים, וואלה, אתם יודעים מה? זה באמת נכון, זה מחייב מחשבה. הרי מה ההבדל בין זה לבין טסטימוניאל בבחירות? את מי אתה לוקח לעשות טסטימוניאל? את הליכודניק שהוא סוויצ'ר ועבר להצביע עבודה, או את העבודה של סוויצ'ר ועבר להצביע יש עתיד. אתה לוקח את הדמויות הללו, ואתה מתרגם את זה לעשייה רשתית. אתה נותן לאנשים חיזוקים, ליכולת שלהם לעבור. אנשים לא עוברים ברגע אחד, זה תהליך. אנשים בדרך כלל תומכים במפלגה, הופכים להיות מתלבטים, ורק בסדיקת סוף הבחירות מממשים את ההתלבטות שלהם, או לא, או חוזרים הביתה. תפקיד שלך זה לאפשר להם לעשות את ההשלמה הזו של ההתלבטות, ולחנות איפה שאתה רוצה שהם יחנו.
אתה משתמש בבוטים ובאבטרים, שזה למי שלא יודע דמויות פיקטיביות ברשת, בארץ זה קיים בלי סוף.
אני משתמש בזה
הרבה פעמים, אתה יודע שעולה איזה פוסט, ואז שני בוטים כותבים בדיוק אותו דבר, זה נורא מצחיק, בדיוק השבוע שלח לי מישהו כזה.
או שלבוט יש שם זיהוי עם 15 קרקטרס, שמתוכם 17 מספרים, וברוך השזה היה מי שעשה את הג'נריישן של זה, זה מכונה. בארץ אני בכלל משתמש הרבה פחות בבוטים ובאבטרים משני טעמים. אחד, זוהי טכנולוגיה יחסית מיושנת. היום הבוטים הם בכלל כלי שיווקי שמחליף את המוקד האנושי, וכולנו יודעים שאנחנו מדברים עם בוט, כמעט כולם. אמא שלי עדיין חושבת שבשתיים בלילה מתייחסים אליה כשהיא מתקשרת לסירס, אבל חוץ ממנה אני חושב שרובם, רובנו מבינים שזה בסך הכל כלי וירטואלי. הדבר הנוסף הוא שהאבטר היה כלי נהדר לפני 10 ו-12 שנים בידי גופי מודיעין, על מנת לשתול סוכנים שהם לא הומן, שאין סיכון בעצם בהפעלתם. והדבר שקורה היום, שככל שיותר ויותר אנשים מקימים את האבטר זה האלה, וככל שיש פחות כסף, אז אנחנו גם יודעים לעשות להם ריברס אנג'ינירינג מאוד מהר. מערכת הביטחון כשהיא הקימה אבטר, היו לו חיי מדף של 5-6 שנים לפני שהוא יצא לעולם. במערכות הפוליטיות אתה רואה אבטרים שהם בני שבועיים, חודש, חודשיים,
כן, שנים. כן, אבל הם די יעילים, כי אם הם מפיצים פייק ניוז, והפייק ניוז הזה
לא,
תופס.
אז אני אגיד, פה צריך להבין, זה לא, הם יעילים כן, אבל לא במובן הזה. אחד, ככל שאנשים יהיו יותר מתוחכמים, הם ידעו כמונו לזהות אותם. דבר שני, גוגל נותן לנו היום כלי נהדר, לנו כגולשים. היום גוגל הוא לא רק חיפוש לינגוויסטי, הוא גם חיפוש ויזואלי. אתה יכול להוריד את התמונה מהפוסט או מהיוזר, להריץ אותה בגוגל אימג'ס, ואתה תראה בדיוק מאיזה בנק תמונות זה נלקח. אנחנו מזהים ככה, אגב, בכלים מאוד חינמים ופשוטים, נותנים ללקוחות שלנו כלים לזהות מי זה האבטרס. את צודקת שזה יעיל במובן אחר. פייק ניוז הוא כלי כלכלי. ככל שאני מסוגל להביא פייק ניוז יותר מעניין, אני תורם לפייסבוק ולטוויטר גולשים, מגלים עניין. במובן הזה, ככל שיש יותר בוטים שמפיצים פייק ניוז, אני מייצר יותר טראפיק. זה לא אומר שלבוט עצמו יש ערך. אגב, אנחנו
לא, היום... אני כן חושבת שיש ערך, כי אני לפעמים, אפילו סתם כעיתונאית, הרי בסוף אתם מנסים להשפיע ולשנות התודעה של כולם. כשאני נכנסת לפוסט של ביבי על הפליטים, שאגב גם סרקנו אותו לאותה כתבה שעשיתי בחדשות 2, וגילינו שאני חושבת...
שני שליש.
לא בערך רבע מהתגובות שם היו תגובות פיקטיביות של בוטים ושל אבטרים, אז זה נותן לי איזושהי תחושה, שוב, לפני שידעתי שזה בוטים ואבטרים, שבאמת בנושא הזה יש איזו אהדה גורפת וכדומה, ובסוף זה מערכות
שמישהו
שילם להם כדי להפיץ את המידע הזה, והם חוללו עוד שיח ועוד שיח, עד שהגענו למסקנה ש100% תומכים בנושא הזה של גירוש פליטים, ואולי זה רק 80.
תראי דבר מעניין, לטראמפ יש 50, נכון להבוקר, 52 מיליון עוקבים בטוויטר, על 66 מיליון מנויים בטוויטר בכלל בארצות הברית. אז לא צריך להתרגש, המספרים האלה לא מלמדים כלום, למשל לביבי יש יותר גולשים בטוויטר מאשר יש לכל הקהילה בישראל.
ברור, אבל כשאני ארצה לבוא לכתוב תגובה לביבי, ואני אראה שכולם נגדי, אז זה ישפיע עליי, וזה גם ישפיע עליי לחשוב שכולם חושבים ככה, אז אולי משהו אצלי לא בסדר שאני חושבת משהו, זה כן יש לזה השפעה.
אבל את יודעת מה אנחנו עושים במקרה כזה? אנחנו מיד מפיצים את מה שכותבים הבוטים של ביבי על אנשי הליכוד עצמם, וזה כפי שראית זה מה שקרה. כשאני מוכיח שאותם בוטים שנותנים אנדורסמנט לביבי, משתמשים גם כדי לתקוף את ישראל כץ, או את מירי רגב, או את חיים כץ,
או את גלעד ארדן,
או את גלעד ארדן, אז זה הופך להיות חרב פיפיות, ופתאום זה מה שנקרא בוטים ליכודיים שמופנים פנימה.
אז יעשו בוטים חדשים.
נכון, אבל אני אומר, כמו שאנחנו היום יודעים, הילדים שלנו יודעים שיש תוכן שיווקי, והם יודעים שלא כל מה שמפרסמים בערוץ 2 או בערוץ 10 הוא בהכרח חדשות.
לא.
לא, או בוויינט שאנחנו יודעים שחלק גדול מהמדורים הם מדורים בעצם פרסומיים. אז גם הדבר הזה, הילדים שלנו התחנכו, אנחנו נתחנך להיות צרכנים יותר חכמים.
אגב, סתם שאלה של סקרנות ואנחנו ממשיכים הלאה. מי מפעיל את הבוטים האלה?
מחשב.
אוקיי, אבל המחשב לא המציא את לא יודעת, את המסר שכבר בגן גנבו לביבי מארגז החול, מישהו הרי חשב על זה.
ככל שהמערכות יותר מתוחכמות, אתה מזין למערכת אסטרטגיה, שמתורגמת בסופו של דבר לכללי התנהגות באמצעות אלגוריתמים, ואתה מצייד אותה במסרים. כשאתה בכל מסר, הוא מחויית לקהל מסוים. יש מסרים לקהלים רציונליים, ויש מסרים לקהלים יותר אמוציונליים, ויש מסרים לצעירים ומסרים למבוגרים. יש מסרים, אגב, שאתה משתמש בהם בשעות הראשונות אחרי אירוע, ואחר כך עובר למסרים אחרים. המערכות האלה, ככל שהן יותר משוכללות, הן עובדות לחלוטין במתווה אסטרטגי, זה לא...
וזה עושים בארץ הרבה.
עושים בארץ הרבה.
הרבה, הרבה.
וזה שילוב של יועצים אסטרטגיים, לכן זה לא מקרי, ובן כספית חשף את זה, שזה נכון שיש בקצה ילדי 8200 שעובדים, אבל מי שמדריך אותם ומתדרך אותם, זה הצוותים האסטרטגיים הבכירים ביותר.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
השעה 12, יום ראשון, 20 ביוני 2030, והרי החדשות. עוד אקזיט ענק להייטק הישראלי. ענקית המדיה, פודקאסט ישראל, דיווחה כי השלימה את רכישתה של האפליקציה טינדרקאסט, שפיתח היזם אלון טל תמורת סכום עתק של רבע ביטקוין. את הגרסה הראשונית של האפליקציה, שמתאימה בני זוג פוטנציאליים בהתאם לפודקאסטים להם הם אוהבים להאזין, פיתח אלון טל במסגרת קורס פיתוח אפליקציות של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, כשהיה רק בן 12. לפני שהמריא במטוס הפרטי שלו לחופשה בבהמאס, סיפר אלון כי הקורס המקוון שעשה מהמחשב בביתו שינה את חייו, והראה לו שהכל אפשרי ותלוי בעיקר בו. דוברת פודקאסט ישראל מסרה כי רן לוי מייסד החברה אינו זמין לתגובה שכן הוא עסוק בכתיבת חסויות. החללית הרובוטית פתח תקווה, אשר שוגרה ממרכז החלל על שם דני דנון ברמלה, תגיע בעוד שעות ספורות לחגורת האסטרואידים ותחל לכרות עופרות טיטניום. המהנדסת הראשית של הפרויקט, אלמה לנדאו, סיפרה לכתבנו כי עשתה את צעדיה הראשונים בעולם הרובוטיקה כבר בכיתה ה' במסגרת קורס הרובוטיקה של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, וכי פרט לחשיפה למדעי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה, זכתה במסגרת התוכנית גם בערכים חינוכיים של מנהיגות וחשיבה יצירתית. כבר אז, סיפרה אלמה, חלמה על היום שבו תשגר את פתח תקווה לחלל. ולסיום, ברכות חמות לבמאי יהב סייג, אשר סרטו הדוקומנטרי הכנסת ישראל, פארק הג'ורה, גרף אמש 5 פרסי אוסקר. יהב, היוטיובר הישראלי המצליח בכל הזמנים, הודע בטקס מרגש לאביו, שהלחין את פס הקול של הסרט, ולמדריך שלו בקורס עריכת יוטיוב של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, שלימד אותו לתכנן, לצלם ולערוך את הסרטונים הראשונים שלו. הקיסרית מירי רגב שוחחה עם יהב בטלפון וברכה אותו על הזכייה. וכעת, תחזית מזג האוויר. התחזית בחזות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. רוצים לחשוף את ילדיכם לעולם מרתק ומלא דמיון? צרפו את ילדיכם לתוכניות שנתיות, רב שנתיות וסדנאות בחופשים בתחומי תכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. מפגשים אונליין ללמידה מקוונת בהדרכת מיטב המורים והמדריכים. לפרטים נוספים, בקרו ב-techleaders.co.il וחפשו בגוגל את המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. והתחזית חם.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז מה שחשוב זה להגיע עם מידע שמשפיע עלינו, עד כמה אנחנו מצליחים להיות ספציפיים, שמענו את דרור גלוברמן על פרשת קיימברידג' אנליטיקה, עד כמה אתה תצליח להתאים את מסר ספציפי לי אל מול אחותי, חברתי, אבי, בעלי.
אני אצליח בדיוק כמו שמייסיז עושה את זה, בדיוק כמו שכל גוף קימונאות עושה את זה בהצלחה רבה מאוד, אבל מה שהפוליטיקאים לא מבינים בניגוד לחברות מסחריות, שזו שאלה של זמן. פוליטיקאים נכנסים למערכת בחירות, והם רוצים הרגע כאן ועכשיו מערכת שעובדת. אלה מערכות לומדות. אנחנו מפעילים את המערכות האלה בעולם המסחרי, 9 חודשים, לפעמים 7 חודשים, עד שהמערכות האלה מתחילות לתת תוצרת. ככל שאתה מפעיל את המערכות הללו יותר זמן, הן מצליחות להגיע לרמת למידה באמצעות אינטליגנציה מלאכותית עמוקה יותר. אחד הדברים המאכזבים בפוליטיקה, בניגוד לעולם המסחרי, שתחשבי שזו מערכת שצוברת אקוויטי, צוברת נכסיות. בעולם המסחרי, כל שבוע שעובר, הנכסים האלה גדלים. בבחירות, בדרך כלל מה שקורה, המערכות ביום אחד מפסיקות לעבוד. כל הנכסיות שצברת מפסיקה לשרת אותך. וזה דבר שעד היום אני מתקשה מאוד להבין אותו.
אבל אני רואה שכן משתמשים, לפחות בארץ, תמרונים פוליטיים כאלה ברשת, לא רק לפני בחירות. תראה מה, מה שהראינו שגבאי עושה ללפיד כבר 7 חודשים בקמפיינים של...
ואם גבאי מחר יחדל להיות יו"ר מפלגת העבודה, הוא יעביר את המערכת שלו לטובת המפלגה? לא. המערכות האלה ברוב המקרים, אם מישהו יבחן אותם לעומק, ואני מציע לעשות את זה, אחד הדברים שהם מקפידים, שהם לא יירשמו על הדומיין הציבורי. למשל, עמודי הפייסבוק של המועמדים שייכים להם ולא למפלגות, גם לראשי הערים, כי אחרת אפשר יהיה לעשות בהם תעמולה. גם כאן, הרבה פעמים, המערכות הללו לא נשארות בפאבליק דומיין. בדיוק כמו שאני משוכנע שהמערכות הקיברנטיות של נתניהו לא יישארו בידי הליכוד, במידה והוא לא יכהן בראשו.
אוקיי, אז לפני שאנחנו עוברים קצת גם על מה שעושים עם זה בעולם, מה הצרכן הפוליטי הישראלי הממוצע לדעתך צריך לדעת, למה חשוב שהוא יהיה ער כשהוא גולש ברשת, או במילים אחרות, יש לי איך להתגונן מול המערכת הזאת שאתם מפעילים עליי?
יש לך דרך להתגונן בפניה, בדיוק כמו שאתה יכול להתגונן בפני כל הצעה מסחרית שאתה מקבל ברגע שאתה פותח פייסבוק.
אבל אני לא יודעת שהיא מסחרית, חשבתי שזה סתם כתבה מהעיתון או משהו שחבר שלי שיתף.
הרבה מאיתנו יודעים שכשאנחנו מדברים עם מישהו על נסיעה קרובה לחול, אז כעבור 10 דקות תגן ההצעות לביטוח נסיעות. זה לא כי מישהו מצוטט, אלא כי כשהתקנו את האפליקציות, נתנו לפייסבוק ולטוויטר ולגוגל את הזכות לשמוע את מה שאנחנו אומרים, והם הופכים את זה למילות חיפוש שאחר כך מגיעות כפרסומות. גם כאן.
גם הפוליטיקאים עושים את זה אגב? יכולים לשמוע
לא,
אותנו?
לא, משום שזה נכסים שהם, אתה חייב לעבור דרך התיווך של גוגל, אבל זה רק שאלה של זמן, גם בתחום הרי-מרקטינג וכו'.
זה יקרה בסוף בוודאי. שאם אני אשב בבית ואני אגיד לבעלי משהו פוליטי, אז הפוליטיקאים יוכלו אחרי זה לעשות עליי מניפולציה?
חד משמעית כן, זה כלי פרסומי, on the shelf של החברות, זה רק שאלה של זמן.
והיום זה לא קורה בגלל כסף, בגלל רגולציה?
זה גם פחות קורה, משום שיש היום מודעות הולכת וגדלה של הצרכנים לפגיעה בפרטיות.
ממש מעניין את הפוליטיקאים.
אבל כן, זה מעניין, כי בעוד שאני מבין שכדי לגלוש בגוגל בחינם, אני מקבל פרסומות, אז אני עוד יכול לחיות עם זה, אצל הפוליטיקאים זה יעורר את מיצי הקיבה בצורה ביותר קשה.
אבל אתה לא תדע שזה בהכרח קשור.
אתה תדע. ובדיוק כמו שאתה יודע היום, ויותר מאיתנו יודעים שאתה מתחיל לקבל מודעות של גוגל, בעקבות זה שאתה חיפשת רופא שיניים. הציבור לא לגמרי מטומטם, והוא הופך להיות יותר ויותר מודע צרכנית למצב, ומיצי הקיבה בעיקר לנושאים פוליטיים ופגיעה בפרטיות, הם לא דבר של מה בכך חברת ענק כמו קיימג' אנליטיקה ירדה מנכסיה.
אבל בכל זאת אתה חושב שזה יקרה?
בוודאי שזה יקרה, כי היצר להיבחר הוא יצר יותר חזק מכל דבר אחר. כשאת ואני משוחחים בהקשרים אחרים, אנחנו רואים איך הפוליטיקאים לא לומדים. מה, הם לא ראו שפלוני ואלמוני נכנסו לכלא, הם לא למדו שלא לוקחים שוחד. בסייקל קבוע, כל שנה, עם כנסת אחת או אחרת, פוליטיקאים אחרים עומדים לדין על אותם סעיפי אישום. היצר להיבחר הוא נושא בתוכו.
ולהתעשר.
להתעשר, כן, הוא בעין, באלף, זה בכלל לא משנה. היצר הזה מביא אנשים לעשות דברים שלא תמיד הם חכמים ונכונים לעשות.
אז בוא רק נסכם. מה שקורה זה שכשאנחנו נכנסים לפיד, בפייסבוק, בטוויטר, לא משנה, אולי גם עוד מעט נדבר על ההבדל ביניהם, אנחנו צריכים לדעת שכל המידע שאנחנו חשופים אליו, הוא מידע שלמישהו היה אינטרס בדרך כלל להבליט בפנינו.
אין שום דבר חינם.
אין שום דבר, וזה לא בהכרח רק הפוסטים הממומנים של הפוליטיקאים, זה יכול להיות גם בטוויטר, תגובה לפוסט שעניין אותנו, זה יכול להיות בקבוצת האימהות שאנחנו גולשים אליה, זה יכול להיות בכל מקום, או דרך אבטרים, או דרך מערכות ממוחשבות, כל מידע שאנחנו רואים, יכול להיות שמישהו היה לו חשוב שנראה את זה, כדי שנשנה את הדעה בנושא מסוים.
תראי, כשהרשת החברתית קמה, התמימים מבינינו, כולל אני, האמנו שקרתה פה מהפכה אדירה, שהכל שטוח, שפתאום לא צריך להיות מול בשביל להיות בעל דעה, שפתאום אני יכול להיות המפיץ, המול, הכותב, המהפכה האלמותית הגדולה ביותר בתחום הקוד הפתוח. כולנו אדיטורס, כולנו מולים. מה שקרה הוא שגילינו מהר מאוד שאין דבר כזה חינם. כדי שפייסבוק תהיה חינם וטוויטר יהיה בחינם וגוגל יהיה בחינם ווואטסאפ יהיה בחינם, יש מנגנון מסחרי שעומד מאחורי זה, והמנגנון המסחרי הזה עושה את הטרייד-אוף. אני אשלח לך את מה שאני רוצה לשלוח בתמורה לזה שאתה תגלוש לאן שאתה רוצה לגלוש.
אבל חשוב להבין שזה לא רק, כי אנשים הם נורא נרו-מיינדות בעניין הזה. ראינו פרסומת של ביבי, ראינו פרסומת של גבי. לא, זה לאט לאט גם לשנות את הדעות שלנו על נושאים מסוימים.
לא מעניין אותנו שתראה. מעניין אותנו בסוף שתרכוש, או שתצביע, או שתתמוך, או שתתנגד. אנחנו עובדים על מטרות מאוד מאוד מוגדרות. יש
לא, אבל חשוב להבין שאם לא ראית בפיד פרסומת של אבי גבאי או לפיד, זה לא אומר שלא מפעילים עליך את המניפולציות שלהם.
יותר מזה, אנחנו היום יודעים שהחלק גדול מהפייסבוק הוא בכלל קידומים שבאמצעות דארק פייג', שאנחנו לא רואים את המקור של הפרסום. היום הפייסבוק מאפשר לי למעשה להפיץ תכנים, בלי שאתה יודע שהם הופצו מהעמוד שלי. לכן רמת התחכום הולכת וגדלה. אגב, אנחנו יודעים היום כנתון שב-2018 ברבעון השלישי 88% ממה שאנחנו מדברים כפרסומות או כהשפעה תודעתית בכלל בוצעו ונצרכו בסלולר. יש כאן שינויי התנהגות דרמטיים אפילו בצריכת החדשות שלנו. עד גיל 25 רוב האנשים צורכים את החדשות שלהם אפילו כבר לא באתרי אינטרנט, אלא בפוש שהם מקבלים לסלולר, שהוא בכלל לא חדשות, הוא טיזר לצורך ש...
גם אצלנו במערכת המעמד שלו זינק פלאים בשנים האחרונות. אני יכולה לספר לך כמה סיפורים שבאמת הסירו את המדינה רק מפוש.
אתה לא מבין, יש איזה קרה משהו ברוסיה, קיבלתי לזה תדהמה ברוסיה, התדהמה הייתה מאוד קשה, כן, מישהו עלה עם חולצה או בלי חולצה למגרש, אבל כבר מיליוני אנשים נכנסו ללינק הזה.
ברור, אז אגב, בין פייסבוק לטוויטר, לדוגמה, יש לך המלצה, כי אגב, גם טוויטר עכשיו, התחילו קצת לשחק עם המידע, אם בעבר אני הייתי רואה הכל בפיד ככה כרונולוגי, אז עכשיו הם מציפים לי כל מיני פוסטים שלדעתם הם יותר רואה, מעניינים, יותר חשובים.
את רואה פחות משליש מהחומר שהוא באמת בפיד שלך.
בטוויטר?
גם בטוויטר, את רואה את אותם דברים בפיד, שלטוויטר יש עניין שתראי ופחות את הדברים האחרים.
פייסבוק זה עוד יותר גבוה.
נכון, אבל צריך להבין שטוויטר אגב זו המערכת הכי גמישה מבחינת ה-terms of reference שלה, מבחינת מה שמותר ועשו, היא הפלטפורמה ביפר הכי גמישה למניפולציה. בישראל היא לא רלוונטית כל כך בגלל שיש מיעוט משתתפים, היא מאוד רלוונטית לברנג'ה, כל הברנג'ה נמצאת שם. היא רשת שגדלה פחות מהירות, גם פייסבוק עם כל הביקורת שילדים נוטשים לוואטסאפ, גדלה ב-18% השנה, או קצת פחות 16% נדמה לי השנה, יש לה כ-2.3 מיליארד גולשים בכל רגע נתון.
אבל שם ממש אתה מרגיש שאני כבר לא רואה את החברים שלי, כל הפיד זה פוליטיקאים שכנראה רוצים במיוחד שאני אראה את זה או משהו, כי זה פשוט בלתי נסבל.
אבל את קובעת שאת לא רואה את החברים שלך, כנראה שאת צריכה לבדוק את עצמך, שכמות האינטראקציות שלך עם הפוליטיקאים היא כנראה עשרות מונים יותר מאשר עם החברים שלך. אז תבדקי מי החברים שלך.
בוא נאמר שזה לא יפתיע אותי בהינתן מה שאני עושה ביום יום. אוקיי, אז בוא נשמע כמה דוגמאות מהעולם, איך זה עובד, הנה דרור גלוברמן.
הדוגמה הכי מעניינת בהקשר זה היא כמובן הדוגמה של רוסיה. רוסיה מנצלת באופן סדרתי את האינטרנט ואת הרשתות החברתיות, כדי להתערב בהלך הרוח ובמרקם החברתי-פוליטי במדינות המערב, בפרט המובילות שבהן. ארצות הברית, אנגליה, גרמניה, צרפת, בכל אלה הוכח שרוסיה ושליחיה ניסו פשוט לזרוע סכסוכים וחיכוכים ולהצית להבות ציבוריות במטרה לערער את היציבות הפוליטית והכלכלית של אותן מדינות. זה נשמע מופרך. בחודשים האחרונים מתבררים פרטים על עומק הקמפיינים שרוסיה הפעילה בתוך פייסבוק, כולל כאלה ששולמו ברובלים, אם מישהו צריך עוד הוכחה. ומדובר בקמפיינים שלמים שעסקו בהצתת סכסוכים בין אוכלוסיות, בין לבנים ושחורים, סטרייטים והומוסקסואלים, כל השסעים שרק אפשר לרכוב עליהם. הרוסים אמרו, בוא נערער את המדינה האמריקאית, את הסגסוג המערבי, באמצעים האלה, והדבר המרגיז אולי שהם עשו את זה עם די מעט כסף. כלומר, פשוט צריך לדעת להקות על המסמר בראשו, ואתה מסוגל להציץ סכסוך, והאמת שכשמסתכלים גם על המצב בישראל, ואתה אומר, נכון, הלהבות הולכות וגדלות מדי שנה, זה לפחות תחושה של הרבה אנשים, לא יודע, אולי מישהו עושה את זה מבחוץ, אולי האיראנים, אולי, אין לדעת, קשה לדעת. למעט אנשים נותרו ספקות בדבר מעורבותם של הרוסים בבחירות האחרונות לנשיאות ארצות הברית, בגרמניה ובצרפת התגלו עקבות גם כן, כשגרמניה ממש שיגרה אזהרה חמורה לרוסים, תפסיקו לבחוש לנו מערכת הבחירות דרך פייסבוק. ועוד דוגמה אולי מאוד דרמטית היא באנגליה, הברקזיט כזכור נשען על חודו של אחוז בבחירות שם, ואנחנו יודעים שהרוסים התערבו במטרה לפורר את הגוש האירופי.
עד כמה זה באמת must have היום במערכת בחירות פוליטית בעולם?
היום לנהל מערכת בחירות בעולם בלי מערכת מאוד עמוקה ומתוחכמת של סושיאל מדיה או של מערכת תודעתית דיגיטלית זה כמעט בדיחה. אחד, רוב הציבור נמצא שם. הציבור כבר נמצא הרבה פחות ופחות בערוצי הטלוויזיה, בוודאי בערוצי המיינסטרים. שנית, הוא צורך היום ביד שלישית, רביעית וחמישית, הילדים שלנו, הרי הם צורכים חדשות, דרך מה שחברה שמעה מחבר שהיה בוואטסאפ. ולכן צריך להבין שהיא הרבה יותר קשה, אנחנו מדברים היום על מיקרו סגמנטליים, אנחנו מדברים היום על זה שאנשים שונים מבינים אחרת את החדשות שהם ראו מאותו מקור. ולכן החובה להיות שם היא, הייתי אומר, היא כמעט הכרחית, ואנחנו נהיה, אגב, אם היום בקמפיין מודרני אנחנו משקיעים בערך 50% או 40% במדיה דיגיטלית, עד 2020 אני מניח שאנחנו נשקיע שני שליש מהתקציב שלנו במדיה דיגיטלית.
וכשעשינו את התחקיר הזה, הפלת לי הסימון שהוא מאוד מאוד חשוב, שביבי מול גבאי, או לפיד מול גבאי, או טראמפ מול הילרי, זה עוד השימוש הקונבנציונלי והסביר והמוכר לנו יחסית מכל הדבר הזה. אתה מספר שזה גם משמש ממש מדינות נגד מדינות.
ללא ספק, גם בברקזיט אנחנו יודעים היום חד משמעית שהייתה השפעה רוסית מאוד גדולה. לא צריך ליפול מהכיסא, הרוסים עושים את זה משנות ה-50, האמריקאים משנות ה-60, אז הם הקימו תחנות רדיו שעשו את זה, ה-BBC עושה את זה עוד הרבה לפניהם, אלא שבוודאי שמדינות משפיעות, משום שלברקזיט יש משמעות כלכלית ישירה על היקפי הסחר בעולם. היום במאבק מול סין, מדינות ייפלו או יחדלו מלהתקיים בהתאם לדבר הזה. אז מי שיש לו סחר גדול עם סין, ירצה להשפיע על הממשל של טראמפ, לא לפגוע בסחר, ומי שהייצור שלו בארצות הברית ומעוניין לפגוע בסחר, ירצה להשפיע. והוא לא ישתמש רק בלובי קונבנציונלי, הוא ישפיע על חברי הקונגרס דרך יצירת שיח תודעתי מדומה או לא מדומה של הקונסטיטוסי, של הבוחרים שלהם. בסופו של דבר, כל מי שמשחק את משחק האינטרסים, בין אם אלה מדינות, חברות רב-לאומיות, מפלגות על בסיס מקומי, ישחקו את המשחק הזה, כמו שהם שיחקו את משחק התודעה משחר ההיסטוריה.
מה שזה אומר, זה שאם לדוגמה, לאיראן או למדינת אויב אחרת של מדינת ישראל, יש אינטרס שיהיה פה כאוס, ושמדינת ישראל תהיה מפולגת, או תיאוריית קורי עכבי שאנחנו נקרוס לתוך עצמנו באיזשהו שלב, הוא ילבה את הסכסוך הפנימי באמצעות הרשת.
אחד הדברים שנתניהו צודק בהם, הוא שהוא זיהה את איראן כאויב הרבה יותר דרמטי מרק שאלת התמיכה בטרור או
הגרעין.
יש מידע, ואני אהיה זהיר בעניין הזה, כי אני לא יודע כמה מתוכו מותר להוציא, אבל אני יודע מהניסיון שלנו, כי אנחנו עוקבים אחרי השפעה ברשת, יש מעורבות איראנית דרמטית בשיח האזרחי בישראל, שאני חייב להוריד בפניהם את הכובע, הוא מבוצע בערכים מקצועיים לאלה ולאלה, בעברית מהמשובחות שאת יכולה לפגוש, באופן שנראה לחלוטין טבעי ואינטואיטיבי, משאלת הסכסוך בין ראש הממשלה למפכ"ל, דרך ליבוי היצרים בשאלת מעמד בית המשפט, ועבור לנושאים עדתיים.
אבל איך הם עושים את זה? באמצעות אבטרים מזויפים?
באמצעות כל הכלים האפשריים, בוודאי.
או ליבוי דברים שכבר קיימים פשוט, והפצה שלהם
וגם. בסופו של דבר צריך לזכור,
החוסן... אגב, רואים לפעמים, לדוגמה, שאני העליתי כמה קטעים, נגיד, מהוועדה של דודי אמסלם, איך הוא מתייחס, נגיד, לשוטרים או דברים מהסוג הזה, פתאום הקטעים נהיו ויראליים בצורה שברור שמישהו שילם על זה, אבל אני מדברת איתך ויראלי ברמה של מיליוני צפיות, אתה לא יודע מי זה, עכשיו, לאף אחד אין אינטרס ישיר, ופתאום הדברים נראים...
אבל תראי למה זה גרם. זה גרם לכך שדודי אמסלם הצליח לגרור הרבה מאוד חברי כנסת לעמדה עוינת את המשטרה, מתוך תפיסה שזה מה שהציבור רוצה לשמוע. ובכל הסקרים שפורסמו, רמת האמון במשטרה היא מהגבוהות ביותר שיש למוסדות השלטון בישראל. זאת אומרת, יצרו כאן מצג שחברי הכנסת באמת האמינו שלתקוף את המשטרה זה דבר טוב, פופולרי ומביא קהל.
ואתה אומר, יכול להיות שזה האיראני מאחורי זה.
אני אומר שמי שלעשות רדיקליזציה, או לייצר סוג של הפרת האיזון, בוודאי זה כלי נהדר. זה כלי נהדר, הוא כלי אגב לגיטימי בהפעלה של מערכות תודעה, ואגב, אנחנו רואים את זה גם בקרב הכלכלי על הביטקוין. יש לך מאמץ אדיר לשכנע שהביטקוין או המטבעות הווירטואליים למיניהם, הקריפטו קוינס, הוא מטבע שצריך לטפח אותו, ומול זה יש מאבק שאין ספק שעומדים בו בנקים מרכזיים וגופים פיננסיים שנלחמים בביטקוין. וכמו שהביטקוין עלה, אנחנו רואים שמאז אפריל הוא ירד ב-70%.
אבל זה ממש מפחיד לחשוב שכשאנחנו גולשים ברשת ואנחנו נורא מתעצבנים ממשהו, יכול להיות שהאיראנים או לא יודעת, הפלסטינים, לא יודעת אם יש להם את המערכות המתוחכמות האלה, אבל לא משנה, מדינות כאלה ואחרות רצו שיהיה אצלנו סכסוך פנימי.
אז אני ממליץ לך להזמין לפודקאסט הבא שלך את שמרית מאיר, והיא תספר לך מהנקודת מבט שלה כמומחית תקשורת, לקרב שמתחולל ברשתות החברתיות הפלסטיניות, לגבי השאלה של דחלן כן, דחלן לא חוזר, אף אחד היום, וצריך להבין, זה בסך הכל אותה גברת בשינוי אדרת, בדיוק כמו שמידע חלילה וחס על הקפאת הסחר בין ארצות הברית לרוסיה, היה מעלה מיד את מחיר החיטה, גם כאן, משתמשים בכל האמצעים, כדי להשיג בסוף מטרות אסטרטגיות.
וגם אנחנו עושים את זה.
איזו שאלה, כשראש הממשלה עושה סרט ויראלי על כך שאיראנים מסכנים עצמאים, אם רק היו נותנים לישראל לעזור להם, היו להם
מתקני
התפלה.
כן, אבל זה האיראנים יודעים שזה יצא מביבי, זה שונה.
אבל זה כלי אחד, והיום ביבי יכול להגיע למיליוני איראנים, בלי לעבור את תחנת השידור של טהרן, הוא יכול לעשות את זה ישירות באמצעות הדרשת החברתית, אבל שלא תטעי, היום זה לא סוד. ניסיונות ההפיכה האחרונים באיראן עמדו מאחוריהם לא מעט יכולות קיברנטיות של מעצמות המערב.
כמה זה עולה? יש היום, הרי בישראל יש הגבלה על מימון בחירות, אתה יודע את זה טוב ממני, כמה בכלל הפוליטיקאים בארץ, שוב בעולם אנחנו כבר יודעים שזה קיים, אבל כמה הם יכולים להרשות לעצמם לעשות דברים מתוחכמים כאלה?
מתוחכמים מאוד, בדרך חוקית בלתי אפשרי.
זאת אומרת, אנחנו עושים את זה, דרך מיליארדרים או מיליונרים בחול, שבכלל לא מפעילים את זה בארץ, ואתה לא יודע מזה.
שאלה כמובן, בהנחה שאפשר יהיה להוכיח את זה, זו עבירה פלילית של תרומה אסורה מתאגיד.
אבל זה קורה.
זה בוודאי שזה קורה, יש כאן שאלה גם נוספת, של התערבות זרה. משום שאנחנו יודעים למשל שאסור לנתינים זרים לתרום, אבל מה קורה כשנתין זר מעמיד מערכת? וזו שאלה מאוד גדולה, אבל תמיד בהקשר הזה אני יכול לומר, אז כמה זה שונה מזה שנתין זר מקים עיתון ומחלק אותו בחינם? זאת אומרת, גם כאן באיזשהו מקום צריך, הצביעות צריכה להיכנס לסוג של פרספקטיבה.
אז הדבר האחרון שרצינו לדבר עליו זה באמת הנושא הזה של פתרונות. דרור לדוגמה מציע שפשוט יאפשרו לנו לשלם על התוכן ברשת, הנה.
כל זה נובע מהעובדה שאנחנו משתמשים בכל האתרים האלה, גוגל, פייסבוק ואתרי חדשות בחינם, ולא משלמים עליהם בכסף, אז הם צריכים למצוא דרך אחרת, אז הם מצאו את הזמן ואת תשומת לב, ובסוף גם את הדעות שלנו על דברים. זה התשלום. אם החוק יחייב אותם לקחת כסף, לוותר על התשלום בזמן, יכול להיות שכולם ירוויחו. האירופאים כבר מתחילים ממש לבחון את האופציה הזאת, להבין שאתרים כמו גוגל ופייסבוק, זה לא משהו שאף אחד מאיתנו יכול להתנתק ממנו באמת, אז בוא לפחות לאפשר לנו לקחת את הזמן ואת תשומת לב שלנו תחת שליטה, גם אם זה עולה כמה דולרים בחודש.
אז למה אנחנו צריכים לכוון, מה אפשר לעשות כדי שהפוליטיקה תהיה פחות מלוכלכת, פחות מאורפלת, פחות יותר על השולחן?
מי שלא רוצה ללכת לחוף ציבורי, יכול לשלם על חוף פרטי. מי שלא רוצה ללכת לפארק העירוני, יכול לשלם וללכת לשמורה של רשות הטבע והגנים. יש שמורות טבע. אתה יכול להיות צופה בנטפליקס, ואתה לא תקבל פרסומות, ולא ילך ברייקים לפרסומות, אתה לא יודע אגב אם הסרט שראית, מאחוריו לא עמד מממן תעמולתי, יש לא מעט סרטים בהוליווד, הרבה מאוד, שמאחורי מי שמממן...
אבל אין את זה ברשתות החברתיות, אם אתה שם, בהכרח מכרת את התודעה שלך.
נכון, ולכן בסוף, אני חושב שדרור צודק בדבר אחד, יהיה טרייד אוף, אתה תוכל לשלם עבור החשבון הסלולר שלך, או להסכים שבצלילה נכנס, יהיה לך פרסומות. לצערי הרב, המאה ה-21 היא המאה הצרכנית בחף ובחט. וכל עוד אנשים ירצו לצרוך בכף ולצרוך בחטא, הם יעדיפו לעשות זאת בחינם, והבעיה היא כרגיל, היא לא בעיה של היותר מתוחכמים או בעלי האמצעים, שידעו גם לפני 10 שנים לנטרל את הפרסומות מהכבלים באמצעות תוכנה מיוחדת. הבעיה היא בסופו של דבר תודעת ההמונים, ובתודעת ההמונים ידם של ההמונים על התחתונה.
ידם של העשירים על העליונה, זה דבר שעולה מיליונים, צריך להדגיש. לאחרונה דיווחתי שכאן בארץ עובדים על חוק שיחייב את הפוליטיקאים או כל דבר שיש בו כסף מפלגתי, לתת גילוי נאות על חומר שמפיצים ברשת, אותו נגטיב שאתה עוסק בו כבר הרבה מאוד שנים, יהיה כתוב עליו, לדוגמה, מטעם מפלגת העבודה, מטעם הליכוד וכדומה.
חוק היום מחייב...
זה חוק היום, אבל הוא לא באינטרנט.
נכון. היום כל פלייר, כל מודעה, חייבת להיות שכתב לה שהיא מומנה על ידי אותו גורן. אני חושב שזה מסוג אותם חוקים שכולם יודעים שהם יופרו. בארצות הברית, למשל, החל מאוקטובר 2017, חלים כללים מאוד מחמירים על חברות שנסחרות בבורסה. כל מי שמפעיל מערכות תודעתיות, אתרי אינטרנט, ערוצים בטוויטר, מטעם, בשם, בספונסר שיפ של חברה ציבורית, חייב בגילוי נאות. אגב, זה הביא מיידית למחיקה של מאות עמודים וערוצים, פשוט כי אנשים הבינו שעצם הגילוי הנאות יחשוף אותם לבעיית אמינות. אני חושב שאם הפוליטיקאים ימצאו דרך לעקוף את זה, כבר היום אני אומר מידיעה, חלק מהקמפיינים התודעתיים ברשת מבוצעים במדינות כמו קפריסין או במקומות אחרים, במימון של נדבנים זרים, וזה צריך להטריד, זה צריך להטריד, אבל אני חושב שהפתרון נמצא בסוף במקום אחר. אנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו, כמו שילד עד גיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, וכמו שחינכנו אותם לחגורות בטיחות, הם צריכים לקבל חינוך לביקורתיות רבה מאוד, במיוחד, ואני חושב שזה יהיה סיום מעניין לפודקאסט שלנו, שאני מניח שבעוד שנה אנחנו כבר לא נדבר על מציאות לכאורה מושפעת ברשת. אנחנו צועדים למציאות שהיא לחלוטין וירטואלית. אנחנו עם ילדים שהילדים שלנו עוד בתקופתם יהיו משקפיים שמלכו לבית הספר והתפורה תהיה של מנהטן. זאת אומרת, החיים בתוך מציאות מדומה הם העניין של זמן ולא שאלה של אם.
אז רק צריך לחנך אותם לדעת לקחת הכל ברבון מוגבל. יש אבל בכל זאת קווים אדומים בעולם הזה, זה מותר, זה אסור, דברים שאתה אומר אולי זה יחשף, אז אני לא הייתי עושה את זה.
בסוף, כללי השוק קובעים אם זה מותר או אסור, לא רק החוק. בסוף השאלה היא איך אתה מנהל את הסיכון. קיימברידג' אנליטיקה הייתה חברה שחזרו על פתחיה עד לפני 3-4 חודשים במרץ רב, והיא נמחקה כלא הייתה. לכן בניהול הסיכונים, כולנו, בין אם זה מועמדים, יועצים, חברות לניהול קמפיינים, צריכים לקחת בחשבון שככל שהפוטנציאל גדול יותר, גם הסיכון גדול יותר.
אז נסיים גם בעוד אמירה של גלוברמן, שהוא רואה את זה קצת אחרת, והוא חושב שבכל זאת בדברים האלה לפחות צריך לשים איזשהו ברקס לפוליטיקאים, לפחות במדינה קטנה כמו ישראל, כאן אפשר לדרוש קצת יותר. הנה.
זה בהחלט עונה לאחת הבעיות הקשות שדיברנו עליה מהבחירות הקודמות לנשיאות ארצות הברית. נדמה לי שזה צריך להיות בכלל האינטרס של המפלגות. If you come clean, אם אתה טוען שאתה מייצג איזושהי פוליטיקה חדשה, או ניקיון כפיים, או דאגה כנה לאינטרס הציבורי, הדבר הבסיסי זה לא להונות את הציבור במסרים הפוליטיים שלך. ודי נדהמתי לראות איך ההשחרה שאבי גבאי ניסה דרך מפלגת העבודה לעשות ליאיר לפיד, איך זה כאילו יתקבל במין משכת כתפיים? מה, ברור, לא? סליחה, אם אתם טוענים שהאינטרס הציבורי מול עיניכם, ויש לכם כנות ויושרה בפוליטיקה ובמדינות הציבורית שלכם, אז מה זה להפיץ מסרים שקרים שמתחזים להיות אמירה אותנטית של איזה אזרח ישראלי אמיתי שחושב כך או אחרת על יאיר לפיד? או שאתה אומר אמת, או שאתה משקר.
אתה יודע מה הם אומרים, אבל בסוף. בסוף המפלגות הישרות והטובות יעשו את זה באמת by the book, ועדיין יהיו כאלה שדרך כל מיני מיליארדרים ומיליונרים עלומים בחול ממשיכים להפיץ את זה, והם אלה שינצחו, או במילים אחרות, זה דבר שכבר הסוסים ברחו מהעורבה.
איך אומרים, אנחנו לא ילדים, אנחנו יודעים שזה לא באמת, אי אפשר באמת להכחיד את התופעה של קמפיינים שחורים, כלומר כאלה שהם מתחת לרדאר ולא מזוהים. הפיתוי לעשות קמפיינים כאלה הוא עצום, כי נדמה לך שכאילו מה, פתחתי את זה דרך חשבון בבלגיה, מי יכול לתפוס אותי בכלל, והכסף הגיע מאיזה מיליונר מאוסטרליה. כן הייתי רוצה שלפחות יהיה מחיר ציבורי מאוד גבוה למפלגה שנתפסת ככה, מפיצה מסרים מושחרים, לא בשמה, בלי להזדהות.
אני חושב ש הניסיון מלמד אותנו שההגבלות החוקיות הן בסך הכל בסיס ללכת לדברים יותר קיצוניים, פחות שקופים, לעבירות שהן הרבה יותר חמורות. אני חושב שהעובדה שנחשף, שאבי גבאי משתמש במערכות קיברנטיות כאלה ואחרות, מוצלחות יותר או פחות, פגע באבי גבאי. ולא צריך מעבר לזה שום...
היא פגעה גם בלפיד אגב, ולא בשביל להעביר מנדטים לאבי גבאי, אלא כדי להעביר מנדטים חזרה לליכוד, שזה היה האבסורד שבעניין.
נכון, אבל אני אומר, בסופו של דבר, היפה הוא בשקיפות. וככל שאני רוצה להילחם ביריב שלי, באמצעות חשיפת התרמיות שלו, חשיפת המניפולציות שלו, והוא רוצה לחשוף את שלי, אז הציבור מרוויח. והדבר היפה הוא שנכון להיום, גם במערכות הכי מתוחכמות, שהושקעו בהם עשרות מיליוני דולרים, כמו השפעה על הבחירות בארצות הברית, אנחנו היום נמצאים שנה וחצי מאז הבחירות, והכל יוצא החוצה. ובעיניי זה הדבר הנהדר.
ליאור חורב, תודה רבה. למדתי הרבה, אני לא חושבת שיש לי הרבה מה לעשות עם זה, אבל לפחות אני אדע.
להיזהר.
בדיוק, אני אדע איפה אני עומדת, אז תודה ותודה גם לכם, שאתם ממשיכים ככה לעקוב, להפיץ, לדרג וכדומה, מוזמנים לשלוח אליי בפרטי כרגיל, הצעות לפרקים שמעניינים אתכם, ולעקוב כמובן באתר של עושים היסטוריה. תודה רבה ליוסי מצ על העריכה, וניפגש כמובן בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.